שלום רב למאזינים היקרים, פינת ארץ חמדה, חמדת אבותינו וחמדתנו בכל דורות ישראל מימי עולם ועד היום. בפעם האחרונה עסקנו בבניין הארץ בתקופה שבין מלחמת העולם הראשונה והשנייה. הפעם נעסוק בגיבוש הכוח הצבאי שהיה נחוץ ביותר גם לאותה תקופה וגם לבניית המדינה שעם תחילת תקומתה נצטרכה לעמוד על נפשה כנגד אויביה הרבים. בחזון התחייה של הנביא יחזקאל מתוארת התחייה על פי הסדר הבא. ראשית מתלקטות העצמות מכל קצוות הבקעה ומסתדרות עצם עצם במקומה הראוי לה. על פי תוכנית השלד המעמיד את הגוף. מאוחר יותר, העצמות מעלות על עצמם גידים, ובהמשך הגידים עולה הבשר. כאשר מתייצבת הצורה הגופנית, קורם האור מלמעלה ומחזיר את צורת גוף האדם אל חלקי הגבייה הנבנים. רק בשלב האחרון באה הרוח נופחת בגופות והופכת אותם לחיל גדול. תהליך ליקוט העצמות וליקודם מקביל לקיבוץ הגלויות, כאשר פזורי ישראל הולכים ומתלכדים ושבים אל ארץ מכורתם. הגיבוש הנעשה על ידי בניין היישובים החדשים וההתקשרות בין האדם הישראלי לאדמת הקודש שממנה נחצב, מצעיד אותנו אל השלב הבא, עליית הבשר. הבשר, שמשמעותו שרירים ההופכים לכוח, ונותנים לשלד הקשוח את אפשרות התנועה והיכולת הטמונים בו. כוח זה מקביל במהלך תחייתנו הלאומית אל גיבוש הכוחות הצבאיים שהוכשרו בתהליכים נמשכים עד להקמת הצבא הלאומי הנושא את שמה של האומה שקמה על רגליה. כבר בעבר ידע עם ישראל גיבורי כוח אמיצים שקמו להגן על כבודו. זער פה, זער שם, ביישוב הישן וביישוב המתחדש. אולם צורה מאורגנת בעלת חזון ומעוף, המתכוננת לקראת העתיד, החלה רק מאוחר יותר, כאשר מוסדו היישובים החקלאיים וזכו העמלים לתנובת השדה שבאה מיגיע כפיהם. הערכת מלאכת הכפיים גרמה להתעוררות הרצון החזק לשמור עליו מפני פורעים. כדברי חז"ל שאמרו אין אדם מעמיד עצמו על ממונו ושותק. כלומר, טבע האדם הוא להגן בכל כוחו על ממונו כנגד שודדים וגזלנים. הארגון הראשון ששימש כגרעין צבאי היה ארגון השומר. גרעין צבאי ראשוני זה נוסד ביפו בסוכות תפרש סמך חט, 1908 למניין הנוצרים. צעירים אחדים מפליטי אנשי המגן בימי הפרעות ברוסיה, ביניהם ישראל גלעדי, אלכסנדר זייד ואחרים, החליטו לייסד אגודה בשם בר גיורא, לשם שמירה על יישובי ישראל. בר גיורא היה שמו של אחד ממנהיגי המרד כנגד רומי בזמן חורבן הבית, ואומץ רוחו ומנהיגותו שימשו להם סמל ודגם ליכולת מלחמה גם כנגד חזקים ומרובים. תחילת פעילותם של אנשי בר גיורא הייתה במושבות הגליליות, אשר בבידודם הזמינו במרכאות כפולות את הפורעים הערבים אנשי השוד והמדבר. אנשי השומר, שנקראו כך על שם תפקידם, שמירה על היישובים, היו חמושים בנשק ורוכבי סוסים, והרימו את כבודם של ישראל כלפי הפורעים, שבפעם הראשונה ראו כי יש גואל לישראל. אמנם נתקלו השומרים בקשיים רבים מצד השלטון הטורקי ששרר אז בארץ, וניסיונות הערבים והבדואים לשבור את הכוח המתעורר. אולם במסירותם העצומה, למרות הקורבנות ולמרות העוינות הטורקית, הצליחו להתמיד ולהגדיל את מספר חבריהם הלוך וגדל. השומרים הוסיפו את גוון הגבורה לנוער החלוצי העוסק בבניין הארץ, ונרקמו עליהם אגדות רבות שעוררו את הרגש הלאומי ומשכו את הלבבות הצעירים של בני הנוער שבגלות. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה, כאשר היישוב היהודי בארץ נלחץ על ידי השלטון הטורקי ונשקפה סכנת חורבן ליישוב המתחדש, החלו להתרקם מחשבות חדשות על ידי השומרים וחבריהם. כך הוקמה תנועת נילי. היישוב הצעיר תלה את תקוותו בצבא האנגלי ובמעצמות ההסכמה, שיכלו לשבור את החומה הטורקית האוצרת בעד עמנו מלבנות את ארצנו. ואז הקימו את תנועת נילי, ששמה הוא ראשי תיבות, נצח ישראל לא ישקר. אותם המילים שנאמרו על ידי שמואל הנביא בעת המלחמה בעמלק. תנועת נילי החליטה לסייע בידי האנגלים לגרש את הטורקים מן הארץ. התנועה עסקה בריגול מודיעיני לטובת האנגלים, בהנחה שהאנגלים המנצחים יכירו טובה לעוזריהם. הגרעין הקשה של התנועה התרכז במשפחת אהרונסון מזיכרון יעקב ובחבריהם הקרובים. אהרון אהרונסון, האח הבכור של המשפחה, התפרסם בכישרונותיו החקלאים ונחשב כאגרונום בעל ערך גם בעיני הטורקים. דרך אגב, אהרון אהרונסון היה זה שגילה כי אם החיטה בעולם נמצאה בגליל, ובזאת הוכיח שתחילת האנושות התרבותית החלה את דרכה בארץ ישראל. שרשרת של אסונות קטעה את פעילותה של נילי באיבה. לאחר כישלון הניסיון להעביר ידיעות לאנגלים דרך הים, נשלח אבשלום פיינברג, אחת הדמויות המרכזיות במחתרת, חבר משפחה של משפחת אהרונסון, לחצות את הקווים ולהגיע דרך מדבר סיני לצבא האנגלי שחנה במצרים. אבשלום נעלם ללא עקבות, ומאוחר יותר נודע שנרצח על ידי הבדואים פראי המדבר. זמן קצר לאחר מכן נלכדה יונת דואר שנשלחה למטרת העברת ידיעות, כשפתקה קשורה לרגליה, ובה ידיעות ברורות שהעידו על קיומה של רשת ריגול לטובת האנגלים. החלו חיפושים ומאסרים מבית לבית, ובני משפחת אהרונסון הובלו לבית הסוהר בנצרת, תוך שהם עוברים עינויי זוועה. שרה אהרונסון, ממנהיגי המרד, חשה כי לא תוכל לשאת בעינויים מבלי למסור את שמות חבריה, ולכן איבדה את עצמה לדעת ביריה. חברי נילי רבים הובלו לדמשק, וכן גם חברים מארגון השומר, נשלחו לטורקיה ואולצו לשרת בצבא הטורקי. לאחר התמוטטות החזית הטורקית, חזרו שרידי השומר אל הארץ, ושם פגשו בצבא האנגלי ובהתארגנויות צבאיות חדשות שקמו במרקם החדש שנוצר בארץ. אחד החשובים שבהתארגנויות אלו היה הגדוד העברי. כאשר נודע על פרוץ המלחמה בין האנגלים לטורקים בחזית ארץ ישראל, גדלה ההתלהבות בין יהודי חוץ לארץ, כשראו מול עיניהם הזדמנות ראשונה מזה אלפי שנים לשחרור הארץ והשבתה לבני עמנו. הרעיון לשתף את העם היהודי בשחרור הארץ הלהיב נפשות רבות, והחלו ניסיונות התארגנות על מנת להקים גדודים עבריים. בראש התנועה עמד זאב ז'בוטינסקי, שהיה נמרץ ביותר ומאמין גדול בתקומת העם, ויחד איתו היה יוסף טרומפלדור, שנתפרסם בגבורתו כקצין בצבא הרוסי, שהצטיין במלחמה נגד היפנים וקיבל עיטור גבורה מהממשלה הצארית, שעם כל שנאתה ליהודים לא יכלה להתעלם מגבורתם. הגדוד הראשון, גדוד נהגי הפרדות, נוסד על ידי צעירים מבין פליטי היישוב שברחו למצרים, ועמד תחת פיקודם של טרומפלדור והקולונל היהודי-אנגלי פטרסון. גדוד זה אמנם לא קיבל תפקיד מלחמתי, בו נשלח כגדוד מסייע לצבא האנגלי שנלחם בגליפולי שבטורקיה, אולם גם שם נודעו אנשיו לתהילה בגבורתם ובמסירותם, מסירות שגבתה מהם נפשות רבות. בשנת תרע"ז, שנת 1917 למניין הנוצרי, נתקבלה הצעתו של זאב ז'בוטינסקי לייסד באנגליה גדוד יהודי הנושא דגל מיוחד שעליה המנורה ובה כתובת עברית קדימה. למרות התנגדותם של מתבוללים יהודים שחששו מתעוררות נוכרית נגדם, הגיעו מתנדבים רבים. הקריאה להרים את הדגל היהודי הקיפה את רוב היהדות, בפרט לאחר שנודע כי ירושלים נכבשה מידי הטורקים. כך הוקם גדוד 38 של קלעי המלך, שניתן לו התואר ראשון ליהודה. בעת שגדוד זה הפליג למצרים, הגיע גדוד נוסף של מתנדבים יהודים מאמריקה, גדוד 39 של קלעי המלך, שסימנו היה מגן דוד אדום, ומפקדו הקולונל אליעזר מרגולין. שני הגדודים נלחמו במסגרת הצבא האנגלי בערבות יריחו, והשתלבו בהתקפה הכללית של גנרל אלנבי על צבאות הטורקים בעבר הירדן. באותה עת ניתן רישיון להקמת גדוד נוסף מבני ארץ ישראל, גדוד 40 של קלעי המלך. כך קמו שלושה גדודים צבאיים, גדוד לונדוני, גדוד אמריקאי וגדוד ארץ ישראלי, כשהם מעוררים את התקווה ליצירת בריגדה עברית שלמה. התקווה לא עלתה יפה, הן בעקבות סיומה המהיר של המלחמה עם ההתמוטטות הכללית של הטורקים, והן בגלל השינויים שהחלו להיראות במדיניות התמיכה של ממשלת אנגליה בעם היהודי. לאחר הקרבות בגליפולי וכישלון הצבא האנגלי לתקוע יתד באסיה הקטנה, חזר גדוד נהגי הפרדות למצרים, כשמנהיגו, יוסף טרומפלדור, חזר לרוסיה שהייתה בסבך המהפכה הקומוניסטית. טרומפלדור השתדל להפיץ את רעיון העלייה לארץ בין יהודי רוסיה, על מנת להפוך את החזון המדיני לעובדה קיימת. בשובו לארץ בשנת תרע"ט, 1919, ראה שהמצב בארץ הוא עדיין רעוע ביותר, כיוון שלא היו סיכומים סופיים בין האנגלים שהחזיקו בארץ לבין הצרפתים שהחזיקו בסוריה. בנוסף לכך, סבלו היהודים מהתארגנות של כנופיות ערביות מסוריה שלחמו נגד הצרפתים. כנופיות אלו תקפו את מטולה, כפר גלעדי ותל חי. לאחר שהקשר בין יישובי הצפון למרכז הארץ נתקל בקשיים רבים, נחלץ טרומפלדור להגנת היישובים, ובמערכה על תל חי, בי"א באדר תרע"פ, נהרג יחד עם אחדים מחבריו, במיתת גבורה, שהורישה לדורות הבאים את דבריו המעוררים והמסורים: טוב למות בעד ארצנו. ההסתה הערבית נגד האווירה הציונית חדרה לתוך הארץ, ובאותה שנה התנפלו הערבים על יהודי ירושלים, תושבי העיר העתיקה. כתגובה הוקמה שרשרת הגנה בראשותו של זאב ז'בוטינסקי, אך השלטון האנגלי אסר את המגינים. לשנה הבאה התפשטו המאורעות בכל רחבי הארץ. ביפו נרצח הסופר ברנר עם אחדים מחבריו, החלו התנפלויות על היישובים פתח תקווה, כפר סבא, חדרה ועוד. בפתח תקווה נתקלו הפורעים בארגון הגנה חזק שהצליח לעוצרם עד שהוזעק הצבא האנגלי. בינתיים נשרפו המושבות, כפר סבא וכפר מלל. חיילי הגדוד הראשון ליהודה בפיקודו של אליעזר מרגולין הצליחו להדוף את המתנפלים שהתקרבו לגבולות תל אביב. המפקדה הבריטית העמידה את הקולונל היהודי לדין, פיתרה אותו משירותו, ובזאת חוסל השריד האחרון לגדודים העבריים. מכאן ואילך נעסוק בהתפתחות הכוח הצבאי בצורה המחתרתית שהתגוונה ונחלקה לשלושה נתיבים: ארגון ההגנה, ארגון האצ"ל וארגון הלח"י. ועד שנעסוק בארגונים אלו בשיעורים הבאים, נאחל לכל עם ישראל ישועות ונחמות ובשורות טובות מארצנו ומכל ישראל בכל מקום שהם.